שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב', עמוד 1291, מאמר מאי שושנה בנכוחים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. שוב, כתבי רבש כרך ב', עמוד 1291, מאמר מאי שושנה בנכוחים בעבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את ישראל כן של מעלה, ושיהיו שושנה אחת בארץ, כן שושנה העליונה, שהיא המלכות. בשושנה המעלית ריח ומובחרת מכל שאר השושנים שבעולם, אינה אלא אותה שגדלה בין החוכים. וזו מריחה כראוי, שהם עין נפש, והביאם בנכוחים, שהם המצרים. ואז פרחה השושנה ביניהם, כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא להוציא השושנה, וללקוט אותה מביניהם, אז יבשו החוכים, ונזרקו, ונשחטו, ולא נחשבו כלום. עד כאן לשונו. ויש להבין, מה מרמז לנו בעבודה שהאדם צריך להידמות לשושנה העליונה? ולמה דווקא בזמן שהאדם הוא בין החוכים? אז האדם נבחן לבחינת יותר מובחר ומשובח משאר אנשים, כמו שכתוב, שלכן ירדו עין נפש למצרים, בכדי שהם יהיו יותר מובחרים. ואביהו מורי זצ"ל אמר, מדוע מלכות נקראת שושנה? זהו מסיבת שאין האדם יכול לקבל עול מלכות שמיים, אלא על ידי התגברות על הרצון לקבל שבו. היות שהוא בא ושואל לאדם, בזמן שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ושואל, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, מה יהיה לכם בזה שאתם רוצים לעבוד לתועלת השם? וכמו שכתוב בהגדה של פסח, התשובה, הכה את שיניו, שפירושו שאין להתווכח עמו, אלא הכה את שיניו, שצריכים ללכת עמו בכוח להתגבר עליו. זאת אומרת, בזמן שהוא בא עם שאלותיו, הוא צריכים לזכור שהוא בא עם שאלות האלו, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. עד יש מקום לשאול מדוע. מה שאין כן, אם האדם עובד בעל מנת לקבל שכר, אין להרשיע הזה מה לשאול. אין להשיב ולחשוב תירוצים לתת לו. אלא האדם צריך לדעת שחבל על הזמן שהוא רוצה למצוא תשובות על שאלותיו. אלא כשהוא בא ושואל, תכף האדם צריך ללכת עמו בכוח ולהתגבר עליו עם כוח ולא בוויכוחים. והיות שכל פעם, אפילו לאחר שהאדם כבר התגבר עליו, מכל מקום הוא לא מתפעל מזה. אלא כל פעם שהאדם רוצה לעשות משהו לתועלת השם, תכף הוא בא עם שאלותיו. לכן, יש כאן הרבה פעמים הכה את שיניו. על שם זה נקראת המלכות בשם שושנה. כלומר, כשהאדם רצה לזכות לבחינת מלכות שמיים, הנקראת בחינת אמונה, הוא מוכרח לעבור תהליך של הרבה הכה שיניו. לכן נקראת המלכות שושנה. ואמר שזה הפירוש למנצח על שושנים. כלומר, שעניין הניצחון בא דווקא על ידי שושנים. ובאמור נוכל לפרש מהו הפירוש כשושנה בנכוחים, ולמה דווקא כשהיא בנכוחים היא משובחת משאר שושנים. אלא צריכים לדעת מהו עניין חוכים בעבודה. כי בגשמיות החוכים דוקרים את השושנה, ובעבודה מה הוא מרמז? היא הפירוש שבזמן שהרשע בא ושואל מה העבודה הזאת לכם, עם השאלות האלו הוא דוקר את מחשבתו וליבו של האדם וגורם לאדם איסורים כמו חוכים שדוקרים בגשמיות. כך השאלות דוקרים לאדם וסובל איסורים שהשאלות האלה מרחיקים אותו מעבודה. כי לא תמיד האדם מסוגל להתגבר על שאלותיו. והאדם מתחיל לראות איך שהוא מתחיל לרדת מהקדושה. כי בדרך כלל השאלות האלו באות בזמן עלייה.
איך היינו... אנחנו מקבלים את השאלות האלו? לפי הרגש שלנו או לפי השכל שלנו? איך אנחנו מתייחסים אליהם? איך אנחנו מתייחסים לשאלות שמגיעות אלינו נגד העבודה, כל מיני קושיות, אכזבות, אין בעיות, איך אנחנו מתייחסים אליהם דרך ליבה, דרך רגש או דרך מוח, דרך השכל. בבקשה. מהר.
אני חושב שהשאלות האלה באות בשכל, ואנחנו מתייחסים אליהם בדרך כלל, או בנסות לחפש להם פתרון, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך הקבוצה, מחפשים את הפתרון, או שאנחנו פשוט מתחילים להרגיש רע, ולחפש פתרון, לחפש הרגשה טובה.
אני חושב שהן באות בכל צורה, גם בשכל וגם ברגש, במטרה לגמרי, לא יודע, לפורר אותנו, להוציא אותנו מכל כיוון לעבודה, אבל זה מיד מכוון אותנו למקור, לקשר בינינו.
אם לא מסתכלים דרך הקבוצה, זה לגמרי בשכל, ואם מסתכלים על זה דרך הקבוצה, אז גם יש סיכון שאנחנו מתעסקים בזה לא בצורה הנכונה. להפך, אנחנו צריכים שזה רק יזרוק אותנו לקבוצה בלי קשר לזה.
אני חושב שזה בא גם במוחה וגם בליבה. אבל זה בא רק כדי לכוון אותנו, לעלות כל פעם יותר בחיבור, ויותר מהחיבור לדבקות, מעל מה שמרגישים במוח ולב.
לא יודע, בשכל קשה להתמודד עם השאלות האלה של מי ומה, כי היצר הרע צודק, אתה עובד בשביל משהו שאתה לא מבין אותו. הדרך היחידה היא פשוט לעשות את העבודה וזהו, זה כמו לקום בבוקר. מישהו רוצה לקום בבוקר, בשתיים בבוקר לבוא לשיעור, אתה פשוט קם והולך, אתה לא מתחיל עכשיו לעשות דיונים עם עצמך, מתאים לי לקום, לא מתאים לי לקום.
דרך הרגע שאנחנו מקבלים את ההכבדות, ופה אנחנו צריכים כנגד זה להעלות את החשיבות. חשיבות של ההשפעה, דרך הקבוצה לקבל כוחות.
טור ב' פסקה לפני האחרונה באמצע. והאדם מתחיל לראות איך שהוא מתחיל לרדת מהקדושה. כי בדרך כלל, השאלות האלו באות בזמן עלייה. היינו, בזמן שהאדם מבין שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע. ופתאום הוא בא עם שאלותיו, והאדם מוכרח להתגבר עליו. ואז האדם מבקש עזרה מהשם שיעזור לו, היות שהוא רואה שמצד עצמו אינו הוא מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהוא תמיד זקוק לרחמי שמיים, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, העזרה שבאה מלמעלה היא בחינת נשמה, שכל פעם הוא מקבל, שזה נקרא העזרה, מה שהוא מקבל מלמעלה, שהוא אור הנותן כוח לאדם להתגבר על הרע שבו, שעל זה אמרו, הבא להתאר, מסעין אותו. ובזה יש לפרש מה שכתוב כשושנה בין החוכים, ושושנה המעלית ריח ומובחרת מכל שאר שושנים בעולם, אינה אלא אותה שגדלה בין החוכים. היינו כנל, כיוון שהיא נמצאת בין החוכים, שהם דוקרים אותה, הכוונה, בחינת מלכות שמיים, שהאדם מקבל על עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא שושנה. ואז בא הרשע עם שאלותיו של מה העבודה הזאת לכם, ודוקרים את בחינת מלכות שמיים שיש לו בלב, וצריך כל פעם להתגבר ולהתפלל ולבקש עזרה, שעל ידי זה השושנה מעלית ריח, שעניין ריח הוא כמו שכתוב, ועריכו בעירת השם, שהיא מובחרת מכל שאר שושנים שבעולם, שאין להם חוכים שידקרו אותם. השושנים האלו לא כל כך מובחרים כמו השושנה בין החוכים. ומה בא זה ללמדנו? שאל התפעל האדם מזה שכל פעם בא לו הרשע ושואל שאלת מה העבודה הזאת לכם, ואינו יכול להתגבר עליו. אין זה כמו שהאדם חושב לפעמים שהמחשבות האלו באות לו מטעם שהוא לא מוכשר לעבודת השם, אלא להפך. זה שהרשע בא אליו תמיד הוא מטעם שרוצים מלמעלה לתת לו עזרה, בכדי שישיג בחינת קדושה עליונה. לכן נותנים לו את ההפרעות האלו, בכדי שיהיה לו מקום חיסרון לבקש עזרה. לכן, בזמן שהאדם רואה שאין הוא ראוי מצד הטבע שיוכל לעבוד בעל מנת להשפיע, אז מוטלת עליו העבודה שירבה בתפילה להשם, שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה בידו לעבוד בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, סתם שושנה, היינו שאר אנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת לקבל שכר, הגם שזהו גם כן בחינת שושנה, היינו שגם לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר, אין הגוף מסכים, וצריך גם כן לעבודה והגיעה, כי צריכים להאמין בשכר ועונש, שגם על זה הגוף מתנגד. ומכל מקום, היות שאין זה נגד הטבע, היות שעבודתו היא לא תועלת עצמו, אין השושנה שבליבו, הנקראת מלכות שמיים, מרגישה שיש חוכים שדוקרים אותה. לכן הגם שהשלא לשמה, הוא דבר חשוב, אולם זה נקראת שושנה סתם, מטעם שאינה מקבלת דקירות מן החוכים. לכן אין לו צורך להתפלל להשם שייתן לו עזרה להתגבר, וממילא הוא לא ממשיך בחינת קדושה מלמעלה, שעל ידי זה הוא יקבל עזרה מלמעלה. לכן נקרא סתם שושנה. מה שאין כן, שושנה בין החוכים היא מובחרת מכל שאר שושנים שבעולם, מטעם שהדקירות, היינו האיסורים ממה שמקבל מהרשע, זה גורם שכל פעם הוא מקבל כוח חדש מלמעלה, שעל ידי זה מתגדלת נשמתו. לכן היא מובחרת מכל שאר שושנים שבעולם. ובאמור יוצא, שהאדם צריך להיות זהיר, שאל יאמר, בזמן שהוא רואה שהרשע בא אליו, תמיד עם השאלות הנקראים חוכים, ודוקרים השושנה שבליבו, שאל יאמר שזהו סימן שאין הוא ראוי לעבודה זו דלהשפיע, משום שזהו לא בשבילו, היות שהוא רואה שאין כוח בידו להתגבר על הרע. אלא שהאדם צריך להאמין שלכל אדם יש לו הכוח לעבוד ולהגיע לידי דבקות השם, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. כלומר, שלפי הטוב שיש בו, כך הוא כוחו של הרע. אחרת, איך האדם יכול להכריע את הרע, כיוון שהרע היא יותר טוב מהטוב? אלא צריכים להאמין בחז"ל שאמרו כך, וזהו בדיוק בכדי שיהיה באדם כוח להכריע לכף זכות. לכן, לעולם, בכל מצב שהוא, אין להרע יותר כוח מהטוב שיש בו. לכן אמרו, עשה מצווה אחת, אשרב, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. ולפי זה, יש לפרש מה שכתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל. שיש להבין זה, מה הוא מרמז לנו עניין זה בעבודה? אלא כנ"ל, שיש לדעת זה, ניתן לנו את הבחירה. כמו שכתוב, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. ידוע שעניין בחירה היא שיש לאדם להכריע מהו יותר טוב בשבילו. וזה שייך לומר ששניהם שווים ואינו יודע מה לבחור. אז ניתן לו הציווי שיש לעשות עניין של בחירה. כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לראות חציו חייו וחציו זכאי. אז שייך לומר עניין בחירה. ולפי זה יש לומר, שמי שרואה שלא הלך לו בעבודה, ורוצה לברוח מן המערכה, מסיבת שהוא רואה שאין הוא מסוגל לעבוד לשם שמיים, מטעם שהוא נולד במידות רעות יותר משאר אנשים. וגם הוא רואה שהוא חלש אופי, לכן אין כוח בידו להתגבר על הרע שבו. על זה בא הכתוב ללמדנו, שאין לאדם יותר כוח בהרע שבו, אלא לפי ערך הטוב. כלומר, אם האדם רואה שהוא חלש אופי, או שיש לו מידות רעות יותר מהשני, עליו לדעת שאין יותר כוח בהרע שבו מבחינת הטוב שבו, ולעולם הם שווים, חציו על חציו, כנ"ל. לכן, אם הוא רואה שיש לאדם מידות יותר טובות מכפי שיש לו, אל יאמר שהשני הוא יותר קל לו לעבוד ממנו, לכן השני עובד. אלא, האדם צריך לדעת שלכל אדם יש רע לפי ערך הטוב שיש לו. לכן, אם להשני יש מידות יותר טובות, יש לו לעומת זה, להשני, גם כוח רע יותר בהרע שבו. וזה כנ"ל שלעולם הרע והטוב הם שקולים בכוחות. ולזה אומר הכתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת תרומת השם לכפר על נפשותיכם. שיש לפרש, העשיר, היינו, אפילו שהוא עשיר בדעת ובמידות טובות, לא ירבה לתת יותר ממחצית השקל, כי מחצית נקרא חיסרון, שזה נותנים תרומה להשם, שהשם ימלא את חסרונו, כנ"ל, כי תפילה עושה מחצה, שאין לומר שהוא נותן יותר כוחות ממחצה, בזה שיש לו מידות טובות, אלא בדיוק מחצה. מטעם כנ"ל, היות שיש לו נגד הטוב שבו, רע יותר מאדם אחר.
איך אני מחבר את הטוב ורע שלי עם טוב ורע של אחרים? בבקשה. איך אני מחבר טוב ורע שלי, שהם שקולים כביכול, כך אומרים, אני לא יודע, אבל כך אומרים, עם טוב ורע של האחרים. בבקשה. קדימה, קדימה.
זה עניין של התקללות שאנחנו צריכים להשיג בחברה. כל אחד מזהה את התכונות והרצונות של החברים, ואנחנו מתחילים ככה לעבוד אחד עם השני.
אם מחברים את הרע והטוב האישי לכללי, אם יש מטרה משותפת שיהיה להעלות ריח נכוח, כמו כתוב במאמר, שלעשות לו נחן רוח. השם הוא המחבר.
שוב, אנחנו נמצאים באותה סירה. אנחנו ביחד רק יכולים להתגבר ולחבר את הטוב והרע. ואנחנו מכירים בזה שלכל אחד יש את המידה המתאימה שלו, וכל אחד צריך להתגבר בכוחות עצמו, ואנחנו רק צריכים לתמוך ולדאוג שכל אחד מאיתנו יישאר בדרך וילך כל הזמן ברוח הנכונה, ונדאג רק לגוף הכללי שלנו.
כן, זה עניין של התקללות וזירוז זמנים, זאת אומרת...
אני מאזן את עצמי בין טוב ורע, ואחר כך אני מתייחס לאחרים, או אני מעמיד את הטוב שלי כנגד רע של החבר, ורע שלי כנגד הטוב של החבר. איך אנחנו מגיעים לחיבור מתוך זה שכל אחד הוא כלול מטוב ורע. איזה כאן יכולות להיות עוד וריאציות, איך להגיד, אפשרויות בחיבור מתוך שכל אחד כלול מטוב ורע. האם סך הכל הקבוצה צריכה להיות גם כן כלולה מטוב ורע משלה? איך אנחנו עושים את זאת, אם כך זה? בבקשה, יותר אינטנסיבי, מהר.
אולי מתור שכולם עושים את אותו, את אותה עבודה, כולם כוללים בצורה כאילו פנימית יותר, ולא מסתכלים על הרע וטוב שבו, אבל באמת מסתכלים מבחינת שהוא רוצה להזדהות עם, להזדהות עם הנפש במקום הגוף.
בזה שאנחנו מנסים לבנות כלי של חשיבות וגדלות המטרה, כלי משותף, אז בזה מתגלה על האדם טוב ורע, כמה הוא בתוך זה, כמה הוא רוצה לתת את זה. ואנחנו צריכים גם לבנות כלי משותף שיהיה חיסרון לבורא, לתת החצי שקל שלנו, ששם יוכל להתגלות הבורא.
נו, דרך רע שמקבל בן אדם, הוא מגלה, הוא מקבל את חיסרון, כן, לקבוצה איפה הוא מקבל את הרועי הרע, שהוא לא יכול להתחבר עם חברים, כן, תוסיף את זה, את החיסרון הזה לחיבור, איפה אנחנו באמת מגלים את הטוב, כן, שהתחיל פועל את הכוח מהמאמץ שנותן כל אחד, וזה כמו תוספת למרכז הקבוצה.
טוב, זה כשהחלטתי, כשקיבלתי, זאת אומרת, כשקיבלתי כוחות מהחברה כדי לעשות איזושהי פעולת חיבור ורע, זה כשבעצם המחשבות לקחו אותי לצד ולא התחברתי לקבוצה. אז כל פעם שאני כן מתחבר וכן יוצא, זה בעצם התקללות שלי בקבוצה, בטוב וברע, שתמיד הקבוצה היא לוקחת אותי לטוב ואני לוקח את עצמי לרע.
אני חושב שמתי ש... אני מנסה לאהוב את החבר, אני מנסה לראות בחבר מידות טובות, אז אני מתחבר עם המידות הטובות שלי עם החבר, שאין ברירה, שרק דרכי אני רואה את המידות הטובות אצל חבר, ואני מתחבר דרך האהבה שלי למידות הטובות. ורע, הוא נראה לי מתגלה בעצמו, הוא תמיד רץ וגם רוצה לקבל את ה... מנה שלו.
שווה, צריך לעשות חשבון כמה אני פוגע בקבוצה בזה שאני לא עושה את המאמץ, עושה את החלק שלי. כמה הרע מושך אותי, ואז אני בעצם בזה מתנתק מהקבוצה ופוגע בקבוצה. זאת אומרת, החיות המשותפת שלנו היא החשבון, כמה אני עושה מאמץ ותורם את החלק שלי לזה הטוב, וכמה שאני לא תורם את החלק שלי זה הרע לחיבור המשותף שלנו.
כן, המגמה של כולם זה להביא מקסימום תועלת מהחיבור שלנו, להגדיל את האהבה, ואין בעצם טוב ורע, אלא כל אחד נותן את המקסימום משלו כדי להביא לאהבה.
עמוד 1293, טור ב', פסקה שנייה. וכמו כן, והדל לא ימעיט, שאין הדל, היינו, מי שהוא עני בדעת ובמידות טובות, והוא מתגבר ואינו בורח מהמערכה, והשם עוזר לו. גם כן, אל יאמר שהוא נותן פחות כוחות מאדם אחר, היות שהוא רואה שהוא עני בדעת. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא מקרב אותו אליו, אל יאמר שהוא נתן פחות ממחצית כוחות של עבודה, בכדי להתגבר על הרע שבו. אלא גם כן נתן מחצית, מטעם שבהרע שבו לא היה כוח כל כך גדול, שנאמר שהמילוי היה יותר מהחיסרון של כוחות שבהרע. אלא כנ"ל, שתמיד הוא מחצה על מחצה, וזה שכתוב, והדל לא ימעיט ממחצית השקל. כלומר, שתמיד הטוב והרע הם שקולים. לכן, אין לאדם לומר שהוא אינו מסוגל לעבודה הזו, היות שהוא צריך לתת יותר כוחות מאחרים, אלא תמיד אין האדם נותן יותר ממחצית השקל. וזה שכתוב, לתת תרומת השם. היינו, זה שהאדם צריך לתת תרומה להשם הוא רק מחצית. היינו, החיסרון שהאדם מרגיש, שהשם יעזור לתת המילוי. ומהו המילוי? תשובה.
מתי אדם יודע שהוא נתן חצי? מחצית השקל. מהו הסימן? שנתתי מחצית השקל. מהר. זה משפט קצר וזהו. נו?
נתתי את המאה אחוז מחצית השקל שלי.
הוא לא יודע.
מהו הסימן שנתתי מחצית השקל?
אם נתתי מחצית השקט, אבל נראה שהסימן זה שאני מקבל עניית התפילה.
כן, מקבל מילוי על החיסרון.
וכלפי כמובן החיסרון הנכון, שהוא תכונת ההשפעה. זאת אומרת שיהיה מקום לעוד חיסרון.
מקבל להביאות הנוספת, תוספת יצרה.
מחצית השקל מהאדם זה שהוא הגיע לחיסרון.
זה שהוא מקבל תמיכה מהחברה להתעלות מעל הרע שהביא אותו לדרוש את את העזרה מהם.
סימן שרואה את החברים בחיוב, שזה תמך בהם בעצם.
ומהו המילוי? תשובה, המילוי הוא תמיד על מה שחסר לאדם. ולכן, כשהאדם מתחיל בעבודה, הוא צריך להשיג חיסרון, שהשם יעזור לו, שיהיה בידו רצון להשפיע, שזהו עיקר העבודה, להשיג את הרצון הזה. נמצא שהמחצית נקרא נחיצות הדבר. היינו להרגיש עד כמה שהוא נחוץ להשיג את הרצון הזה. כלומר, להשיג איסורים בזה שאין לו הרצון להשפיע. זאת אומרת, לדעת מהו ההפסד בזה שאין לו הרצון להשפיע. ובשיעור שיודע מה שהוא מפסיד, בשיעור הזה הוא יכול להרגיש איך הוא היה מאושר אם היה לו הרצון להשפיע. ובזה הוא משיג חצי דבר, היינו הכלי, שהשם ימלא לו את החיסרון, בזה שייתן לו מלמעלה טבע שני, הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב מחצית השקל לתת תרומת השם.
למה אנחנו לא מסוגלים בעצמנו להשיג רצון להשפיע? מה הבעיה? בא מאור המחזיר למוטף כל פעם, מיר עלינו, משיגים רצון להשפיע. אנחנו מרגישים גם כן עכשיו שקצת, עוד קצת ועוד קצת, קצת יש לי איזה יחס להשפעה, לחיבור, זה מתעורר משהו. כן? אז למה אני לא משיג רצון להשפיע? למה זה צריך לבוא מלמעלה, הבורא נותן לי? תמורת זה שאני משיג כיסרון לרצון להשפיע, ולא רצון להשפיע עצמו. מה התועלת מזה? בבקשה.
יקחו לי צוער.
את החיסרון שיהיה רצון להשפיע, אנחנו בונים ביחד. אבל את הרצון להשפיע עצמו...
אני חושב שהסיבה לזה שזה חייבת העבודה המשותפת שלי והבורא, שזה מטרת הבריאה, זה דביקות.
זה מגיע מלמעלה, כי למעשה הרצון להשפיע זה לא תכונה שנולדנו איתה, זה נגד הטבע שלנו. ואנחנו משיגים אותה אך ורק ברגע שאנחנו מתחברים ומגיעים למרכז הקבוצה, ולמעשה הגענו לתכונה שמעל הדעת.
להגיע לתכונת להשפיע אפשר רק בעזרת המאור מחזיר למוטף, כי זה תכונה נגד הרצון לקבל שלנו, אגואיסטי. בגלל זה אנחנו לא יכולים ככה בעצמנו להשיג. רק אם אנחנו נבקש ונגיע לחיסרון הנכון כלפי הבורא, כלפי החיבור בינינו, אז עליון הוא משפיע עלינו, ואנחנו מגלים את התכונת השפעה הזאת.
זה ממש לצאת מהטבע שלנו, זה לצאת מהטבע.
הגיע, אני צריך לתת לבניית הכלי, לחיבור בינינו, ככה, לבנות את זה, ככה שאנחנו נתחבק, ואז באור.
הוא ראשון והוא אחרון, ועל ידי זה הוא מלמד אותנו לאט לאט, עם הזמן, מה זה התכונה הזו, ומביא לנו את הרצון לתכונה הזו.
כי אנחנו נבראנו, כי הרצון לקבל, ולהשפיע, אנחנו לא יכולים, זה הבורא רק משפיע. בזה שאנחנו בונים את החיסרון הנכון, אנחנו משפיעים.
יש כאן פרדוקס, שאם היינו מגיעים, אז לא היינו מגיעים, בגלל שזה מנוגד לשני. זה, הייתה לנו הרגשה שאנחנו עשינו משהו לבד, וזה ממש מסוג הרצון לקבל.
טוב, זה למעשה יחסי הגומלין בכל הדרך, שאנחנו מגדלים את הכלי ויוצרים את החיסרון, ואז הבורא בא וממלא את האור.
זאת אומרת, אם היינו משיגים משהו בעצמנו, לא חשוב, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו רצון, כן? מכל שכן מילואים שבו, כן? מחצית השקל, אז, כן? אז היינו בזה מסתפקים, היינו בזה מתגאים, ולכן מה שאנחנו בסך הכל רוכשים, אנחנו רוכשים כיסרון. וכיסרון הזה הוא גם כן לא מגיע על ידינו. אלא על ידי מאור המחזיר למוטף. זאת אומרת, אין לי מה לרשום על עצמי בכלל. וזה נכון כדי לא לספק לאגו שלי שום הצלחה. אפילו בצד השלילי. תחשבו על זה, יש בזה דיוק פנימי מאוד כזה גדול. בכלום אין לאדם... במה להתגאות, כולל גילוי החיסרון.
בבקשה. עמוד 1293, טור ב', פסקה אחרונה באמצע. וזה שכתוב, מחצית השקל לתת תרומת השם. כלומר, שהאדם צריך לדעת שאין בידי אדם אלא לתת מחצית. היינו כנל, תפילה עושה מחצה. שהאדם צריך לדעת שאין בידו לתת שקל שלם, שהוא אור וכלי, היינו הצורך לרצון להשפיע, ושתהיה בידו היכולת מצידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אלא מחצית השקל זוהי שייכת לעבודת האדם, היינו לתת רק החיסרון, והמילוי שייך לבורא. וזה שכתוב, לתת תרומת השם, לחפר על נפשותיכם. היינו שעל ידי זה שהאדם נותן תרומת השם את המחצית, אז השם נותן את המחצית השנייה, הנקראת הרצון להשפיע, שהוא טבע שני, מזה האדם מקבל כפרה על נפשו, בזה שתהיה יכולת לעשות הכל לשם שמיים.
מה בדיוק אדם עושה כאן? איפה בדיוק יש כאן המאמץ משלו? הוא מובא מלמעלה לקבוצה, עם הנקודה שבלב, מכניסים אותו לקבוצה, עם כל התכונות שלו שמתקיימות בו מעת הבריאה, הוא מתחיל שם להיכנס, הקבוצה משפיעה עליו, הוא משפיע לקבוצה, מתקדם, מערות מקיפים, פועלים, איפה יש כאן באמת בכל זאת פעולה שהיא באה מאדם נטו ולא מהבורא או מבחוץ או מבפנים, או מתוך האדם או מחוץ לאדם, דרך הסביבה. איפה יש כאן באמת משהו שמגיע מייצור הזה עצמו? בבקשה.
נראה לי הדבר היחידי שיש לבן אדם לעשות זה תמיד לשים את הדעת של הקבוצה מעל דעתו.
נראה כאילו אין לאדם הוא פשוט נמצא שם את עצמו תחת ההשפעה של החברים, תחת ההשפעה של הכתבים, של המקובלים, ואין כמעט בידיים שלו שום דבר. מה שהוא יכול לעשות זה רק לסדר את הדברים, אולי להיות באיזה נקודת תצפית כזאת שמסתכלת איך הכוחות האלה פועלים.
מה שאדם יכול להוסיף לתהליך זה רק את החיסרון, רק את הצורך, הנחיצות לדבר הזה, וזו הדרישה שלו, זו התוספת היחידה שהוא יכול להכניס.
לנסות ולהכין את עצמי כל הזמן למצב הבא של חיבור.
כן, זה בניית החיסרון בקבוצה, זה השתתפות עצמית של הבן אדם בעבודה.
ההשתתפות העצמית הזאת זה בעצם היגיעה. אדם יכול כל הזמן לנסות להתייגע, להשפיע, להתחבר בכיוון הזה.
מאמץ ועבודה באהבת חברים.
ההודעה לדבקות, לשייכות למערכת, המודעות הזאת, והודעה.
הגיעה של האדם זה החלק שלו שהוא יכול לתרום לעבודה.
אין מה להוסיף, רק להסכים, פשוט להסכים, לקחת את הראש של הקבוצה בתור הראש שלו, מימוש של אמונה למעלה מהדעת, למעלה מדעתי.
כשמגיע מצב שיש השתוקקות, יש חיסרון, אז יכול לעשות פעולה לטובת החברה, לטובת הסביבה. להוסיף כוח.
עמוד 1294, טור א', פסקה שלישית. לכן, לאחר שזוכה, שהשם נתן את הרצון להשפיע, שאז האדם זוכה לבחינת אמונה בקביעות. כמו שכתוב, צריכים לתת תודה להשם במה שזיכה אותו להתקרב אליו. וזה כמו שכתוב, ממלכות הארץ, ממלכות הארץ שירו לאלוקים, זמרו עד ניסלה, לרוכב בשמי שמי קדם, אין ניתן בקולו כל אז. שיש לפרש ממלכות הארץ, היינו, אלו אנשים שזכו לבחינת אמונה, הנקרא מלכות ובחינת ארץ. שירו לאלוקים, שהם ייתנו שירה עבור זה שהבורא זיקה אותם עם בחינת אמונה. וכמו כן, מלכות נקראת בשם עדני. וזה שכתוב, זמרו עדני סלע, לרוכב בשמי שמי קדם, אין ייתן בקולו כל עוז. ויש להבין זה, בשביל מה הם צריכים לתת שיר ותודה להשם? וכי הבורא צריך לבשר ודם, שיתנו לו תודה? והתשובה היא, כי הנבראים צריכים לדעת כל מה שבידם הוא שהבורא נתן להם, בכדי שעל ידי זה יגיעו לאהבת השם. שעל ידי אהבת השם הם יהיו תמיד בדבקות השם. כמו שכתוב, כי אז הנבראים משיגים אותו כפועל טוב. ואם לא מרגישים אותו כפועל טוב, אז הם מוכרחים להיות תחת שליטה של כפירה, חס ושלום. מטעם, כי חוק הוא זה. שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו, יתברך, בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך. שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם.
אז איך זה יכול להיות שבכלל אפשר לשאול על דבר כזה ש... שאפשר להשיג את הבורא כפועל רעות? איך אפשר להשיג בכלל, תיאורטית, כן? כמו שהוא אומר לנו כאן, שאי אפשר להשיג את הבורא כפועל רעות, כי אז הוא מסתתר. אז הוא פועל רעות? קדימה.
כן, כך אדם מבחין שהבורא הוא...
איך בכלל אפשר לכתוב כזה משפט? שאדם לא יכול להשיג את הבורא כפועל רעות. כי ברגע שהוא כאילו מתקרב לזה, אז מסתלק הבורא. כאילו הבורא לא מתגלה כפועל רעות. כפועל טוב כן מתגלה, כפועל רע לא מתגלה. אבל זאת אומרת, פועל רע? נו, קדימה.
אדם מבחין שמרגיש שהבורא הוא פועל טוב, ואומרים לו שצריך להאמין שהבורא הוא טוב.
איפה המיקרופון? נו, מה יש לך? מי אתה תקיל?
אמרו שהבורא הוא טוב ומטיב, אז רוצים לקחת את זה בחשבון שהוא טוב ומטיב, ואין רע. רק אנחנו, שאלת ההסתכלות שלנו, האם הוא טוב ומטיב, רק אנחנו קובעים.
אני לבד בכלל, אין לי סיכוי לא להתקרב לבורא ולא להתרחק מהבורא, אני רק יכול לעשות את זה בעזרת החברים, ואנחנו ביחד יכולים בכלל להתחיל איכשהו את הדרך לקראת הבורא.
מצד האדם הוא לא יכול להרגיש את הבורא כפועל רע.
האדם שנמצא ברצון לקבל שלו ולא עושה פעולות במיוחד אם התעוררה לו נקודה שבלב וחיבור, אז לא מרגיש כוח טוב, מרגיש כוח רע. שם הוא צריך להתקדם.
צריכים לתת חצי שקל, אז בינתיים שלא נתנו זה פועל רעות, ואחרי זה שנתנו זה פועל טוב.
בכלים הטבעיים שלנו אנחנו לא יכולים להבין את זה, כי אנחנו מודדים את זה לפי ההרגשה, לפי מה שאני מרגיש.
עמוד 1294, תחילת טור ב'. וזה שכתוב, אין ייתן בקולו כל עוז. היינו שהנבראים צריכים לתת שיר ותודה עבור זה שהשם נתן להם לשמוע את כל השם. היינו, בזה שהם מרגישים שהשם נתן להם את בחינת המלכות, שנקראת אמונה בקביעות, שעל ידי זה שהם ירגישו שזה בא מכוח השם, זה מוסיף להם אהבת השם. שזה שכתוב, אין ייתן בקולו. ומה הוא ייתן בקולו? תשובה, קול עוז. ופירש הרד"ק, ייתן על האויבים בקולו, שהוא קול עוז. וידוע שבעבודה נקראים אויבים הרצון לקבל, שמתעורר כל פעם לקבל בעל מנת לקבל. הם האויבים של האדם, מטעם שהם המפריעים לאדם לקבל את הטוב העונג. לכן צריך האדם להאמין, זה שהאדם זכה לבחינת אמונה בהשם, זה בא מצד השם. ועל ידי זה זכה שכל השם הוא המכניע את האויבים. כלומר, שהרצון לקבל נכנע, ובמקומו בא הרצון להשפיע. ויש לו עתה רצון לעבוד לשם שמיים. זה בא מכל השם, כמו שכתוב, כל השם בכוח. שיש לפרש שכל השם נותן כוח באדם להכניע את האויבים. וזה שכתוב, תנו עוז לאלוקים. ופירש הרד"ק, וזה לשונו, תנו עוז בדברים. תנו לו העוז, כי הוא זו עשה לכם נקמה באויבים ולא בכוחכם. שיש לפרש דבריו בדברים, היינו אמרו שכל חוזק הכוח הוא השם לבדו עשה זאת. זאת אומרת, זה שאתם רואים שהאויבים שלכם, היינו הרצון לקבל שנכנע לפניכם, זה לא כוחו של אדם, אלא כוח וחוזק של השם לבדו. וזה שאומר הרד"ק, כי הוא זו עשה לכם נקמה באויבים, ולא בכוחכם. וזה שכתוב על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. וכמו שאומר הרד"ק, גאוותו וגדלותו של השם נראה וניכר על ישראל, כי נלחם בעבורם באויבים, בגאווה ועוז. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא להוציא השושנה וללקוט אותה מביניהם, אז יבושו החוכים ולא נחשבו לכלום. היינו כנ"ל שבכוח השם עשה זאת. היינו שהכניע את כל האויבים. היינו, זה שהרצון לקבל נכנע, ועתה הרצון להשפיע הוא השולט באדם, זהו על ישראל גאוותו, כנ"ל. היינו, גאוותו וגדלותו של השם נראה וניכר על ישראל. כלומר, זה שהרצון להשפיע שולט, אין זה בא מכוחו של אדם, אלא מכוח השם. זאת אומרת, שניכר שבא מהשם, בזה, היות שעזרתו התברך, בא על ידי שזוכה כל פעם לאור יותר גדול. כנ"ל, שעזרתו התברך, אומר הזוהר הקדוש, הוא בבחינת נשמה חדשה. אם כן, ניכר עכשיו שזה בא מאת השם. ושיש לפרש, מהי הסיבה שאין האדם יכול להגיע להשיג את הכלים דהשפעה מכוח עצמו? והתשובה היא, שאם האדם בעצמו היה יכול להגיע להשיג כלים דהשפעה, האדם היה מסתפק במועט, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם, והיה נשאר עם קטנותו, היות שאין לו צורך ללכת קדימה, מטעם שבאמת הוא עושה הכל לשם שמיים. ויש כלל שאין אור בלי כלי, היינו צורך. מה שאין כן, כשהאדם בעצמו אינו יכול להגיע להשיג כלים דהשפעה, הוא מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו, אז האדם זקוק לעזרתו יתברך. ועל ידי זה הוא הולך ומקבל כל פעם עזרה חדשה מהשם. וכל עזרתה היא חלק מנשמתו, שעל ידי זה הוא יזכה לקבל את הנרנחי שבשורש נשמתו. והאדם צריך להיות זהיר שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים ללא תנאי, שזה נקרא כניעה ללא תנאי. כלומר, שאין לאדם לומר, אם השם ייתן לי טעם בתורה ותפילה, אז אני יכול לעבוד עבודת הקודש. אחרת, אין אני מסוגל להיות עובד השם. וזהו כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו, ולמדנו שזהו שכתוב סולול הרוכב בערבות, והם נצח עוד, שהן ירקין, אינן עושות פירות, הכל הוא כמו הסוד של ערבות שבלולב. וידוע שהערבות שבלולב רומזות שהעבודה צריכה להיות אפילו בבחינת הערבות, אף על פי שבערבות אין בהם טעם וריח, כמו שאמר אבי ומורי זצל על מה שכתוב בערבי נחל לשעשעך. היינו, שאפילו שהוא אינו מרגיש טעם בעבודה, אלא שהם כערבי נחל, שאין בהם טעם וריח, יהיו אצל האדם בעת העבודה כמו שעשועים גדולים, וזה נקרא כניעה ללא תנאי. וזהו מה שכתוב, וילזו לפניו, היינו שיהיו בשמחה כמו שיש להם השגות הגדולות, וזהו שעשועים לפני השם, וכך להאמין.
בסדר? אני רואה שכן. כן.
ארגנת מהסתנה שואל, מה הכוונה בעבודה רוחנית, העשיר לא ירבה והדל לא ימית ממחצית השקל? הוא בהתחלת המאמר דיבר על זה.
לפי הכוחות, לפי ההצלחה מלכתחילה, עד כמה שאדם מוצלח או לא מוצלח, יש לו כל מיני נטיות, שכאן לכל אחד ואחד יש לו אפשרות שווה לכולם. שקול, אדם מקבל בסך הכל תנאים פנימיים וחיצוניים, כך שמעמידים אותו בצורה שווה עם כולם. שווה עם כולם. כמה שיותר חכם, כמה שיותר חזק, כמה שנולד אולי במשפחה שניתנה לו חינוך טוב וכן הלאה, לא חשוב. בסך הכל, סך הכל, הוא תמיד נמצא, תמיד נמצא בבחירה חופשית, והנקודה שלו היא תמיד אפס. כן.
זאת אומרת שלכל אחד מאיתנו יש מחצית שקל משלו?
מוכן. רק אתה צריך לממש אותו.
יוסף מקבוצת ירושלים שואל, מתי בפעם הראשונה פוגש האדם את יצר הרע?
פעם ראשונה האדם פוגש את יצר הרע אחרי כמה שנים, שהוא מתחיל כן להבין עד כמה שטוב להיות מחובר עם אחרים, כי רק שם הוא משיג את מטרת חייו, ורואה יחד עם זה שאין לו שום רצון לזה. מרגיש חשיבות בזה, אבל חשיבות ללא רצון. חשיבות הזאת מגיעה לו מלמעלה, מהמאור שמאיר, לא משלו עצמו. ומתוך הרצון שלו לא מרגיש בזה חשיבות. יש פה דבר והיפוכו. אז הוא קובע לטבע שלו שזה רע. בסדר? כן. נו מהר.
לעולם בכל מצב שהוא אין להרע יותר כוח מהטוב שיש פה. מה זה נותן?
שאנחנו צריכים תמיד להבין שנמצאים בצורה מאוזנת, והכל תלוי בנו. זה הוא מסביר באחרה, לעולם יראה אדם את עצמו, חץ טוב וחץ רע, וזה זאת אומרת שהבחירה החופשית היא לפנינו תמיד. עוד? כן. תרוץ, תרוץ.
אז גם אם בן אדם בעלייה, בהתפעלות, וגם הוא בירידה, תמיד הוא יכול, הוא נמצא 50-50, והוא יכול להכריע. זה בכלל לא משנה, זאת אומרת, זה לא משנה עכשיו עליות, ירידות, אלא תמיד הוא נמצא במצב המאוזן הזה, שהכרעה.
חייב להאמין שכן. חייב להאמין שכן. עוד? כן.
הוא כתב פה משפט שזה בא מכוח השם, מוסיף להם אהבת השם. מה זה אהבת השם?
אהבת השם זה נקרא שאני מתחיל להרגיש כמה שזה שהוא הכין לי אהבת חברים, זה דבר נפלא. רק לפי הכלי אני יכול להשיג את התופעה, ותופעה לאהבת השם, הכלי לאהבת השם זה אהבת חברים. ואז אני שמגלה איכשהו מסדר לי את זה, מתוך זה בא לי אהבה אליו. כן?
כאילו זה משהו שאי אפשר להסביר אותו, נכון? זה פשוט קופץ.
למה זה אי אפשר להסביר? זה סדר המדרגות.
אבל הרגש הזה, מאיפה זה בא? אהבת, כאילו, הערכה למה שהוא סידר לי, כל ה... ההתגברויות...
כמו שבעולם שלנו, זה מתוך זה שאני מקבל איזו מתנה, יש לי אז יחס לנותן המתנה, כך בעולם הרוחני. מי שמביא לי מתנה, אני אוהב אותו. אבל תלוי מה היא המתנה. אם מתנה היא זה לבנות את הכלי, להשפיע לבורא, וכלי להשפיע לבורא זה אהבת חברים. אז אני מתוך זה מודה לו, ויש לי אהבה אליו.
למה אני מעריך את הדבר הזה שנקרא אהבת חברים ואת המתנה?
כי אני יכול מזה להשפיע לבורא, אמרתי לך.
בסדר.
עוד? זהו? טוב. כן. מהר.
Raf, j'ai pas compris. C'est quoi le? Est-ce qu'on peut avoir un signe que une personne a fait la moitié de son travail, chatzi?
Aim efshar lekabel siman que Adam a fait ma chatzit avodato.
Ma chatzit avodato, c'est que j'ai le ratzon shalem. C'est que je m'étpotetz. Zeh, ze nikra ma chatzit. Ve matay ani oseh et ze? Matay she natati derech ha'chivra. דרך כל מה שנדרש ממני, לבורא הזדמנות להביא לי את החיסרון האמיתי. כן?
Mais si je suis déjà satisfait de mon travail, est-ce que ça veut pas dire que je suis déjà dans mon ego?
אבל אם אני בעצם מרוצה מהעבודה שלי, האם זה אומר שאני באגו?
מרוצה מהעבודה שלך? אתה מרוצה?
זה שואל, אם הוא מרוצה, האם זה אומר שהוא באגו?
Que j'ai déjà fait ma moitié.
שכבר עשיתי את המחצית שלי.
עוד לא התחלת, איך אפשר להיות מרוצה? מרוצה אפשר לא מעבודה של עצמו, אולי. לא. עוד נדבר על זה, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.